בין יסודות הנישואין על פי תורת ישראל. אנחנו בעמוד 55, מתחילים היום פסקה חדשה שקוראה תהליכי חשיבה. תהליכי חשיבה, איך איש מגיע למסקנה שהוא מגיע, איך אישה, מהם תהליכי החשיבה של אישה, איזה מרכיבים יש בתהליכי החשיבה שלה, איזה מרכיבים יש בשרשרת, שרשרת הניפוץ של החשיבה שלה, ממה מורכבת החשיבה, מה המשקל של המרכיבים, מרכיבי הרגש, הדמיון, שכל, איזה מידות משמשות שם, וכן הלאה. זה דבר חשוב כשלעצמו, להבין איך אישה חושבת. איך חושבת. ושוב צריך להבין שבדברים יש הבדלים ברורים ומוחלטים. ישנם הבדלים ברורים ומוחלטים. כן? למה זה חשוב לומר את זה? כי אנחנו הרבה פעמים מנסים לקפות על הזולת תהליכי חשיבה שלנו. כי נראה לנו שרק אם הוא יעשה מאמץ קטן, הוא יבין אותנו. אנחנו לא מבינים שהוא שונה מאיתנו. זה לא יעזור. אתה לא יכול לאלץ את הערבים להבין את הישראלים יהודים. אתה לא יכול לאלץ את היהודים, את הישראלים, להבין את הערבים. זה שפה. אתה יכול לכבד אותם. אתה יכול להרגיש שהם שונים. אתה יכול ללמוד חלק מהתרבות. אבל אתה לא יכול. יש הבדלים עצומים. הבדלים מנטליים. הרבה פעמים אנחנו נוהגים להגיד גם בכל נושא של שידוכים, למשל, שאתה מכיר בחורה, חשוב מאוד לראות איפה השפות שלכן נמצאות. יש שפות מנטליות שהן מאוד שונות זו מזו. בעל תשובה ותלמידת אולפנה, תרבויות שונות, אני יודע מה, כל מיני תרבויות באמת שונות וחוקות זו מזו. אירופאי ואתיופית, אני יודע מה זה. אלא אם כן, האתיופית היא גם ישראלית. היא ישראלית מאוד, והיא קלטה את הישראליות בצורה עוצמתית, וכל זה צמח על הבסיס, כן? של התרבות האתיופית, של התמימות, של הפשטות. זה בסדר גמור. אבל צריך לראות הבדלים מנטליים. זה מאוד לא פשוט, הסיפור הזה. באה תשובה שניסה הרבה בחיים, ופתאום רוצה עכשיו להכיר בחורה, אני יודע, תמימה וקדושה וטהורה, תלמידת אולפנה שגדלה בבית. ההבדל המנטלי הוא גדול מדי, הם לא הבינו, השפה הנפשית שלהם היא שונה. לא רק השפה הנפשית. כן? שפה הנפשית במובן הרחב, מחשבתית, רגשית, עולם מושגים אחר. אגב, הם יכולים לרתק אחד את השנייה. זה מאוד מרתק, זאת אומרת, בחורה דתייה מבית שנפגשת עם בעל תשובה כזה מעניין ומורכב, זה מאוד מרתק אותה. כמו שאדם מסתכל על הר געש, זה מאוד מרתק אותו. אבל לעולם הוא לא ייכנס פנימה. זה מאוד מרתק, אבל כדאי לתפוס מרחק, אתה נחמד, אתה מעניין, בעל תשובה חביב. אבל רק לא בתור בעלי. אתה תמשיך להיות מאחורי הגדר, אני מוכנה להביט בך. כמו באיזשהו מוצג מרהיב בגן חיות, אבל תישאר שם, אתה גדול עליי, אתה לא בשבילי. הבדלים כאלה הם לא מאפשרים חיבור. ולפעמים גבר, הוא מנסה לשדר, כן, בחוסר התקשורת שיש בינו לבין אשתו, תביני אותי, תביני, תסכימי, לכי בכיוון. הוא מנסה לטשטש את ההבדל. אבל צריך להבין שההבדל הוא לא כמותי. הבדלים כמותיים אפשר לטשטש. אז אם אני 10 והיא 9, בסדר. אפשר לטשטש את ההבדל. היא תימתח אליי או שאני. אבל פה זה לא בין 10 ל-9. פה זה הבדל מהותי בתהליכי חשיבה. אנחנו לא אומרים שהשוני הזה לא יכול להביא פריון. אנחנו לא אומרים שהשוני הזה, כן? לא יכול ליצור תקשורת, חלילה. ודאי, אבל קודם כל צריך להכיר בהבדל היסודי שיש בין איש ואישה. אחרי ההבדלה, עכשיו אפשר לדבר על הכללה. כן? אבל קודם כל את ההבדלה, קודם כל להודות בכך, וזה לא נורא. יש הבדל ביני לבינך. יש הבדל. כל אחד מאיתנו אגב יש הבדל. לפעמים יש חברים מאוד טובים. הם חברים כל כך טובים. ופתאום יתגלה לאחד מהם שהשני שונה, כן? בדבר מסוים. הוא שונה. ואז מתגלה שבגלל שהוא שונה, הוא לא חושב כמוני, הוא לא רוצה ללכת לאותו מקום שאני רוצה ללכת לטיול. ואני יכול לכעוס, או להתמרמר, או להתאכזב. אנחנו חברים כך טובים, מה, אתה לא בא איתי לכרמל? לא, זה לא בשבילי הכרמל. אני לא מתאים לי. זה... מתאים לי. זה סוגי חברויות כאלו של שמור לי ואשמור לך. שכאילו הם לא לוקחים בחשבון את ההבדלים, אלא כל אחד מצפה מחברו שכאשר הוא ירצה, הוא יעשה למענו. ייתן לו הלוואה, ילך איתו, יוותר לו. אבל אנחנו שונים. הדבר הזה בא לידי ביטוי במערכות יחסים. אנחנו צריכים להיות מוכנים לכך שבזמן מן הזמנים, במקום מן המקומות, במצב מן המצבים, יתגלה שוני מהותי בינינו. למרות שאנחנו חברים טובים. חברים טובים, צבא, בית ספר, לא משנה. אבל יש הבדלים. והייתי אומר שיש איזשהו... יש איזשהו פחד, פחד מהבדלים. הנטייה לטשטש. לטשטש. להפוך את כולם אותו דבר. Okay. למרות שכולם יודעים שאנחנו שונים זה מזה, יש נטייה לטשטש. תשימו לב בשיח הציבורי. כמה קשה לאדם בעל עמדה שמאלנית, מה שנקרא אוניברסלי, להתייחס בכבוד לאדם בעל עמדה לאומית. אני שונה ממך. אתה קוסמופוליטי ואני לאומי. אז אם אני אומר משהו הפוך ממך, זה כבר סיבה לבוא ולהוקיע אותי. לצעוק בכיכרות נגדי, תראו כמה אנשים מפחדים משוני, זה משהו נורא. כולם מחפשים את האנשים הדומים להם. כמה שיותר דומה, כמה שיותר דומה. ואם כבר אני מזהה שוני, העיקר לא לחשוף אותו. בואו נתפקד על המישור של המחנה המשותף, מה שאנחנו מסכימים, בואו לא נדבר על השוני, עזוב, עזוב. ואז שהאישה מתחילה לדבר על הדברים שכואבים לה באמת וחשובים לה באמת, שהם מהווים את יסוד ההבדל בינו לבינה, הוא מנסה להשתיק. עזבי, 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 בוא, בוא, עזבי, אל תעלי זה עכשיו, עשי לי טובה. יודעת מה, נדבר על זה בחופשה, עוד שבועיים, חוצים חופשה, וזה, נדבר על זה. למה הוא מרגיש שמתחילים לעלות מבפנים נקודות ההבדל. כן? נקודות הבדל רגשיות, מחשבתיות, האופן שבו היא ראתה את הדבר שהם עשו, אותו דבר שהם עתידים לעשות, או עושים. עזבי, עזבי, בואי, בואי נשב בקורסה בסלון ונראה את אותו סרט, שנינו נהנים ממנו. בואי, בואי, עזבי עכשיו, עזבי. היום יש בתוך בית 5 טלוויזיה. כל אחד יושב, רואה מה שהוא רוצה. זה יושב פה, זה יושב שם, זה יושב פה, וזה יושב בשירותים, זה יושב במקלחת. כל אחד רואה, כן? כבר אי אפשר, ההידברות. ההידברות, כן? ההידברות של ה... של ה... הייתי אומר, בין האנשים השונים כבר לא תיתכן. אז כל אחד הולך לו לחדר שלו. כן? כל אחד הולך לחדר שלו. זה בעיה, דבר הזה. עכשיו, אנחנו מדברים על הנושא הזה בהקשר של הזוגיות. ונחזור לעניין, פשוט רוצה להעיר על כך, כבר בתחילת הפסקה, זה ירצום את ליבי לעניין שדיברנו עליו עכשיו. כן, צריך לדעת, ישנם הבדלים ברורים מוחלטים. אל תטשטש. אל תטשטש. אל תעשה לעצמך חיים קלים. אל תעשה חיים קלים. פתח את הלב, פתח את העיניים, תבדיל את עצמך ממנה, תדע במה היא שונה ממך, במה אתה שונה ממנה, ועכשיו חפש את ההשלמה. עכשיו חפש את ההשלמה. בסדר. ישנם הבדלים ברורים מוחלטים בין דרכי החשיבה של הגברים והנשים הטבועים בהם מעצם בריאתם. מחקרים גילו כי המודעות המרחבית, הכושר למשל לסרטט אלכסון דמיוני, לריבוע דמיוני. לעבור במהירות. כן? בדמיון כמובן, מאלכסון, כן? לריבוע. קו אלכסוני, כן? לרבע אותו. בדמיון. לשנות צורות בדמיון במהירות, בצורה מדויקת, לא בצורה כזו חפיף. לקחת קו בדמיון ולהתחיל להגיל אותו, לרבע אותו, כן? דברים כאלו. המודעות המרחבית, זאת אומרת, הכושר למשל לסרטט אלכסון דמיוני לריבוע דמיוני. לעבור ממישור למישור, מאלכסון לריבוע. גבוהה יותר אצל גברים, ועל כן מטיבים הם לבצע מטלות הדורשות התמצאות מרחבית ולקלוט מידע בעל תוכן מכני. או בלשונו של הרמח"ל, בתחילת מסיעת ישרים, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, תראה שרוב אנשי השכל החריפים, כן, מהירי השכל וכו', כל אחד לפי נטייה טבעו. יש שיבחרו במלאכות כאילו, יש בהנדסה, יש בזה, יש ב... זאת אומרת, גברים בדרך כלל, יש להם התמצאות יותר במרחב. זה לא מסתכם בזה שבדמיונם הם יכולים להפוך אלכסון למרובע. יש לזה השלכות אינסופיות כמובן. התמצאות במישור המרחבי. כן? התמצאות במישור המרחבי, פירוש הדבר הוא יכולת מאוד גבוהה לטפל במציאות המרחבית, המכנית, כן? לבצע מטלות הדורשות התמצאות מרחבית ולקלוט מידע בעל תוכן מכני. איך נראה את ההבדל? שנראה למה ישן אותה, אז נבין יותר טוב גם מה הייתה הכוונה בהתמצאות המרחבית. בשפת המעשה, פירוש, הדבר שאישה עשויה להתקשות, לעקוב אחרי מפה, או אפילו לכוון מישהו לכתובת מסוימת, ניווט, יותר מאשר גבר. מאידך גיסא, הכושר, הכישרון המילולי, הקשרים המילוליים כגון הכרת, הבנת וזכירת מילים מפותחים יותר אצל אנשים. עוד מעניין, פה לוקח את מה שאמרו חז"ל שתשעה קבין ירדו לעולם, עשרה קבין, תשעה נטלו נשים. לפי זה מקבל משמעות חדשה. למה נשים נטלו תשעה קבין? כי הן אלופות בעולם המילים. הן אלופות. זאת אומרת שאישה אומרת מילה, גם זוכרת מילה, כן? וגם חשה את המילה, יש לה יותר התמצאות לא בעולם המרחבי, אלא בעולם המילולי. כן? בעולם של תכנים, אבל נשים לב. לא מדובר על תכנים שכליים דווקא. זה עולם של תכנים שהיא קולטת אותם בדרך הרגש. דיברנו על חשיבה רוחנית, אינטואיציה וכן הלאה. היא יותר בקיאה בעולם של מילים וזיכרון של פרטים. נחזור על זה. יש לה קושי לעקוב אחרי מפה. המפה היא מציגה קווי שטח. המפה היא בעצם העתקה של המציאות לתמונה, לקווים, לקווים וסמלים. קשה לה יותר בדבר הזה, זה שייך לעניין המרחבי. אין? האופן שבו הדברים מוצגים במרחב קשים לה לקליטה, לארגון וסידור. כן? אבל הכרת, הבנת וזכירת מילים מפותחים יותר אצל נשים. יצא לי כמה פעמים ללמוד עם ביתי פסקה, כן? אם זה בעין היה, או כל מיני פסקאות אמוניות כאלו. ואני הייתי מסביר כמו שאני מסביר עכשיו, והיא הייתה משלימה את זה ככה, כן? כן, וככה, וככה, וככה. אמרתי, אבל איך את יודעת? רגע, אני עוד לא סיימתי. אבל זה ברור לאן הוא הולך, זה ברור. שו! אמרתי, זה משהו מדהים. יש הקשבה למילה. הקשבה. משהו באמת מיוחד במינו. זה לא משהו שכלי, צריך להבין. זאת אומרת, בעצם היא חשה את הקרביים של המילה. כאילו היא מרגישה את החיות שבתוך המילה, את החיים שבמילה, כן? אז אם הרב אומר, מילה כזו, אני יודע איזה משפט, אני יודע מה, כן? ארץ ישראל אינה כעניין חיצוני לאומה, או מקום של התאגדות, אלא חבוקה בסגולות פנימיות עם נשמתה של האומה, יכולה לשמוע את הדבר הזה, ואתה עוד מחפש בקליטה המרחבית שלך את הסדר ואת הקשר בין מילה זו לאחרת, והתרח צלל לתוכן. היא כבר צללה לתוכן. כן, זה כמו שכך וכך, כמו שהקשר שלי, אני יודע, של אמא עם הבן שלה, זה לא... זה קשר עמוק, פנימי, זה ממש מחוברים, זה הכוונה, נו. ככה עם ישראל, עם ארץ ישראל. זה לא אמצעי ולא... ומביאה דוגמאות מעולמה וסמלים, דבר מדהים. אתה שם מדשדש לך בתהליך השכלי שלך, מתפלפל, והיא כבר נמצאת ממזמן, לפני ולפנים. זה דבר מדהים, זה מיוחד. ראיתי את זה לא רק אצלה, אני גם רואה את זה פה, במכון נורא. אני רואה את זה. אופן ההבנה שלהם הוא שונה משלנו. שונה משלנו. אנחנו מצרפים קו לקו, כן? אנחנו מצרפים קו לקו. דעת ראשי, דעת תוספות, מצרפים את הדעה הזו, מעמדים אותה מול הדעה הזו, כן? רואים את הקושייה, משיבים תשובה. ככה, קווים, קווים, אנחנו מחברים. אצלה התפיסה היא יכולה להיות, אופ, קולית, על המקום. היא שומעת מילה, היא שומעת את המצלול של המילה. את המצלול של המילה. כן? מצלול זה מושג מאוד, מאוד ייחודי. כן? כמובן, סליחה על ההשוואה, אבל יש אנשים שהוכרו כחולים פסיכיאטרים. הטיפוסים האלה מופיעים בספר שנקרא האיש שחשב שאשתו, איך זה נקרא? האיש שחשב שאשתו היא מה? היא כובע? ומה, איך זה נקרא? נו? יש ספר כזה, לא משנה. זה ספר של פסיכואנליט, שהוא מתעד כל מיני סוגי קליינטים שבאים אליו למרפאה. והוא מתאר את המפגש איתם, את התסמונת, דברים מאוד מעניינים. ובאחד מהקליינטים, מאוד מעניין, הוא מתאר אותו כטיפוס, כן, מה הבעיה של אותו אחד? אגב, לא יודעים להגדיר אם זו בעיה או לא. כן, הפסיכיאטריה, היא לא ראתה בתופעה הזו בכלל בעיה, היא ראתה בזה כישרון נפלא. כן, מה העניין? האדם הזה הולך ברחוב, אולי אתם מכירים אנשים כאלו, האדם הזה הולך ברחוב, פתאום מסתכל על מישהו, מתחיל לצחוק, מסתכל עליך, צוחק. מה אתה צוחק? הוא מצחיק, הוא כל כך מצחיק. מה מצחיק בו? עכשיו, זיהו שיש ממש, יש קטגוריה כזו, שהיא מונה מאות ואולי אלפי אנשים. אנשים שהולכים סתם ברחוב, מסתכלים על בן אדם, מסתכלים על איזה מוצג מסוים, יכולים לצחוק או להגיב תגובה אחרת חריפה. בשעה שאתה רואה את אותו אדם, לא עושה לך שום דבר. כלום. מה גילו? כן. קודם כל, היום הפסיכיאטריה זה מוכר כמחלה. כי בכלל, באופן כללי, הפסיכיאטריה, בעבר הכירו רק בסוגי הדיפרסיה כמחלות. אבל במניה לא חשבו שזה מחלה. חשבו שזה כישרון בלתי רגיל. אנשים, מצב של היפו, כן, של אנשים מוכשרים. אנשים בעלי קליטה אינטואיטיבית מטורפת, שגרמו להם לצלול לפני ולפנים לתוך תופעות, ולהגיע למצב כזה, כמו שתיארתי עכשיו, שהוא רואה בן אדם, הוא צוחק. הוא יכול לראות אדם מדבר בטלוויזיה, איזה פוליטיקאי, עם העניבה, להתחיל לצחוק. למה אתה צוחק? הוא שקרן. הוא רואה עם בפנים את כל השקר, את כל ה... הוא רואה עם בפנים כל מה שקורה בתוכו. הוא רואה יפה את כל המהלך הרגשי שלו, את הדמיון שלו, את הכוונות הנסתרות של אותו דובר. הוא משחק אותה כאילו עכשיו הוא רציני, אבל בפנים הוא רואה שהוא כולו רקוב. הוא מתחיל לצחוק. הוא צוחק בגלל הסתירה בין החוץ לפנים. כי הצחוק תמיד מופיע כתוצאה מסתירה שאתה רואה. למה צחקה שרה? כן? האומנם אלד ואנוכי זה כן. זאת אומרת, הצחוק הוא בא כתוצאה ממהפך. דבר שחשבתי שלא ישתנה לעולם, והנה לפתע הוא משתנה. אז אני צוחק, ותקרא שמו יצחק. זאת אומרת שיצחק יש לו את כוח ההיפוך, זה מאוד מעניין, לכן הוא נקרא יצחק. יש לו את כוח ההיפוך, משהו מיוחד במינו. כן? בכל אופן, מה שרוצה להגיד הוא, גילו, כן? שאותם אנשים, עשו ניסיון, מה עשו? לקחו קבוצת אנשים כזו, ושמו אותם מול הטלוויזיה בשעה שראש ממשלת ארצות הברית נאם נאום לאומה. לא, סליחה, זה היה אחד האירועים שגרמו למטפלים עצמם, לרופאים, להבין שמשהו פה קורה. זה היה במקרה כזה שהייתה הופעה של נשיא ארצות הברית בטלוויזיה, נאום מחוף אל חוף, הם ישבו, כן, מול הטלוויזיה, קבוצה של משהו כמו 20 או 30 כאלה, וכמו שהוא התחיל לדבר, הם התחילו לצחוק. פשוט התחיל לצחוק. התנועות שלו, שפת הגוף שלו, שפת השפתיים שלו, הם קלטו אותו מבפנים וראו שכלפי חוץ זה לא מה שיש בפנים. הבינו שאנשים האלו, התפיסה שלהם של המציאות, היא תפיסת המצלול ולא תפיסת המילה. אני יכול לשמוע אותך מדבר, אתה אומר לי איזה מילה. תשמע, אני מתכוון מחר ללכת לפה לפה. תשמע, אני אוהב אותך. אני שומע את המילה שאמרת, טוב, אתה אוהב אותי. הבן אדם הזה, הוא חודר פנימה אל תוכחה, והוא יכול לזהות האם המילה הזו אמת או שקר. ואם הוא מזהה איזה שקר, ההתפעלות שלו, מהניגוד שיש בין החיצוניות והפנימיות, פשוט מעוררת אצלו צחוק גדול ועצום. עכשיו, התכונה הזו היא תכונה טובה למען האמת. אבל ברגע שהיא עוברת את הגבול והופכת את כולם עירומים, אתה לא יכול לחיות ליד בן אדם כזה. אתה לא יכול לשקר. ואנחנו כולנו זקוקים לשקר בינינו. אנחנו חייבים מסכה. אנחנו חייבים. אוי ובוי אם לא תהיה לנו את המסכה. אם אנחנו נהיה בלי מסכות, אנחנו נהיה כמו פיל בלי אור. כן? אי אפשר. אנחנו חייבים להסתיר. אנחנו חייבים להצניע את החולשות הפנימיות שלנו. במידה מסוימת. ברגע שההצנעה וההסתרה הזו היא בגדר של הדחקה ושקר עצמי והונאה עצמית זה דבר חמור. אבל באיזשהו מידה אין לנו אפשרות להופיע בציבור אם אנחנו לא מסתירים משהו. עכשיו, יש אנשים שהם נורא כנים ואמיתיים. אלו אנשים לא נסבלים בדרך כלל. הכנות והאמיתיות שלהם לא מתאימה לשפת ההמון. לא מתאימה. תסתכלו ילדים קטנים. ילדים קטנים הם כנים ואמיתיים. חוץ מאמא ואבא אי אפשר לסבול אותם. אי אפשר. אנחנו לא מגלים כל פעם שאנחנו רעבים, כל פעם שכואב לנו. אנחנו לא צועקים. אם היינו כל כך קנים וצועקים על כל כאב, אנשים לא מתקרבים אלינו בכלל. מי יכול לעמוד בפני הכנות של הילד הקטן? עכשיו תחשבו על אדם מבוגר שמתנהג כמו ילד, שכך הוא תופס את המציאות. האישה, יש לה, כבר דיברנו על זה אמנם, כן? ולפני כן, דיברנו על החשיבה הרוחה נראה. אבל גם פה אנחנו מגיעים לאותה נקודה, כן? שהאישה, ההתמצאות שלה בזכירת והבנת מילים, היא תפיסה של מצלול. היא תופסת את הצליל של המילה. צליל. לכן גם, כן? שגבר אומר לאישה מילה מסוימת, כן? הוא חושב שהוא סך הכל אמר. מבחינתה, זה לא סך הכל אמרת. אני שומעת את הצליל. אני שומעת את המנגינה של המילה שלך. אני יודעת מה מסתתר בתוך המילה. אני יודעת איזה אנרגיות זורמות בתוך המילה הזו. זה לא תמים כמו שאתה מעמיד את זה. אולי אתה לא יודע ולא התכוונת, אבל בלי ידיעתך גילית לי סוד גדול מאוד עכשיו, שלא אכפת לך ממני. יכול להיות. וכל זה בגלל מילה פשוטה. זה נקרא הבנת המצלול. אם כן, הבנה מרחבית. טכנית, חיצונית, תלת-מימדית, לעומת הבנה רב-מימדית של האישה. בואו רגע נמשיך הלאה, נראה לאן זה הולך. או אפילו להיכוון משהו לכתוב, כן. מאידך גיסא, הקשרים המילוליים כגון הכרת, הבנת וזכירת מילים, מה? מה יהיה? באיזה שעה? מה זה, 10:50 עכשיו? באמת, פה קבעו להם? שאלתי את דני, הוא אמר שלא. אבל בסדר, 10:50, מצוין. אנחנו סיימנו במלך. אנחנו סיימנו. אנחנו כרגע 10:50. כן. יום להם שיעור נוסף. חבר, השיעור הבא לא יתקיים. כן? יש בעיה.